לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, י"ב בשבט תשע"ח, הוא יומן לפי שעה היום. שיחת ההבהרה נזיפה לשגריר הפולני בעקבות החוק שמתקבל בישראל כחוק הכחשת המעורבות הפולנית בשואה. השיחה הזו הסתיימה לפני הצהריים, אנחנו מיד נדבר עליה ועל משמעויותיה עם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. ננסה להבין למה חשוב לנו להיאבק בחוק שלכאורה מבקש בסך הכל לחדד את העובדה שמחנות ההשמדה שהוקמו על אדמת פולניה היו גרמניים ולא פולנים. בנושא הטעון הזה שמעסיק אותנו מאוד ביום האחרונה, אנחנו נדבר גם עם הפרופסור שרה בנדר, מומחית לקורות הקהילות היהודיות בפולין של מלחמת העולם השנייה. נשמע ממנה על מאפייניה הייחודיים והחריפים מאוד של האנטישמיות הפולנית. נשמע גם על כמה מהזוועות שביצעו פולנים בעם היהודי עוד קודם לשואה ולאחריה. מכאן אנחנו נעבור לזירת הפוליטיקה הפנים ישראלית. חבר הכנסת יואב קיש, יושב ראש ועדת הפנים ויושב ראש שדולת ארץ ישראל, מגיש לוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שתממש את החלטת מרכז הליכוד, שתמך כזכור פה אחד בהחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. על המשמעויות של ההצעה הזו אנחנו נשוחח עם חבר הכנסת קיש, ננסה לברר עד כמה המהלך רציני ובעל סיכויים לחולל תמורות של ממש במעמד יהודה ושומרון וההתיישבות. ביום שישי האחרון התקיימה פגישה בין גורמים בתנועה הקיבוצית לבין מנהיגים בקהילת מהגרי העבודה, הפליטים, המסתננים, כל אחד יקרא לזה בשם המתאים לו. יעדה של הפגישה היה תיקוס עצה לעזרת המאגרים מאפריקה לקראת ראשית חודש אפריל, התאריך שבו ייסגר מתקן חולות והם יוחזרו לאפריקה או ייקלעו. מהלך הסיוע הקיבוצניקי למאגרים זוכה לכותרת פנינו אל השמש העולה, כשם שירו המפורסם של יצחק שנר, שיר שהיה לאחד מסמליה של התנועה הציונית. אנחנו נשמע על המהלך הזה מיואל מארשק, ממובילי ומארגני המפגש, ונתהה בכל רם אם אכן מדובר במהלך ציוני כל כך שלמענו ראוי להפקיע את השיר הוותיק הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. אנחנו סביב הסערה הגדולה מענייני החוק הפולני, ואיתנו נמצאת על קו הטלפון הפרופסור שרה בנדר, שלום לך.
שלום רב.
מומחית לקורות הקהילות היהודיות בפולין של מלחמת העולם השנייה, מאוניברסיטת חיפה, ואנחנו רוצים באמת לשמוע איך את מסתכלת על הדברים. אומרים הפולנים, לא אנחנו עשינו את המעשים, אנחנו נאנסנו בעצם לעשות את הדברים על ידי הכיבוש הנאצי, ואין סיבה שבכל פעם שתזכירו את המחנות, תזכירו אותנו בתור אשמים במעשה.
טוב, אז קודם כל העניין כאן הוא לא המחנות. אני אתייחס תכף לעניין של המחנות. המחנות זה באמת טעות. אבל לפני זה, כי המחנות זה בשלב הרבה יותר מאוחר, בשנת 42. צריך קודם כל לומר שמדובר במדינה שהייתה אנטישמית. היא גם נשארה אנטישמית. ולאנטישמיות הפולנית יש מאפיינים משלה, ומדובר על אנטישמיות רצחנית. בכל מה שקשור ליהודים, אז אי אפשר שלא, היום סוף סוף, היא אחרי 70 שנה, 75 שנים, אי אפשר שלא להטיל על פולין אחריות, משום שיש לה חלק ברצח יהודים במלחמת העולם השנייה והשואה. מדובר על יוזמות פולניות של פולנים, יוזמות של פולנים בודדים, קבוצות, אנשי מחתרת, אנשים שלחמו ביערות, כל מיני קבוצות, שמיוזמתם יזמו רצח של יהודים. בארכיונים בפולין יש אין ספור תיקים, אלפים, אלפי תיקים, של משפטים שנערכו מסוף המלחמה ואילך לפולנים שרצחו יהודים. כך שאי אפשר לומר, מה שהפולנים מנסים לעשות כאן, זה פשוט לשנות את ההיסטוריה של היחסים בין יהודים לפולנים, להכחיש, לומר לא עשינו. הרי כל התיקים על מה שפולנים עשו ליהודים, וכל התלונות שהוקשו על חלקם של הפולנים ברצח היהודים בפולין בתקופת מלחמת העולם והשואה, קיים בפולין שנים רבות. יש היסטוריונים פולנים שחקרו את זה. אכן, יש בארץ מעטים שאני נמנית עמם, שעוסקים בנושא הזה כבר שנים רבות, ומדובר פה לא סתם על רצח, זה לא שלקחו יהודים וירו בהם. מדובר על שיטות אכזריות ביותר. לקחו יהודים, רצחו אותם בגרזנים, באלות, באבנים, בסכינים, פשוט שחטו אותם, הכניסו אותם לאסמי תבועה, והעלו מאות ואלפי אנשים באש חיים.
זה הסיפור הידוע של ידוובנה, אבל יש עוד מקרים כאלה?
עכשיו, ידוובנה זה היה סיפור אחרון, באזור, אירוע אחרון, באזור מסוים, בצפון מזרח פולין, שהתחיל, ידוובנה זה 10 ביולי 1941, שים לב לתאריך, זה לפני אושוויץ ולפני טרבלינקה ולפני בלז'ץ ולפני סוביבור. אנחנו מדברים על קיץ 41, שקבוצה שלמה של ערים ועיירות באותו אזור שזה לומז'ה, מחוז לומז'ה ומחוז גרייבו, שהוציאו יהודים מהבתים, סחבו אותם, עינו אותם, התעללו בהם, רגמו אותם באבנים, רצחו אותם, כמו שאמרתי, אני לא רוצה לחזור על התיאורים האלה. שעשי, אני לא יודעת אם עשי היה בידוובנה, אבל אנחנו יודעים על ידוובנה, אבל 3 ימים קודם היה במקום שנקרא רג'יווב, ששם רצחו 1,700 יהודים ב3 ימים, כששלושה ימים אחר כך רצחו 1,600 יהודים בידוובנה, שזה עשי, ב-10 ביולי 41. אבל אחר כך זה נמשך לאורך כל המלחמה. כל המלחמה. פולנים מסרו יהודים, פולנים סחטו מיהודים, פולנים מלשינו על יהודים, פולנים, עכשיו צריך גם לציין פולני את הפולנים, שהחביאו יהודים, שניסו להציל יהודים, ויש כאלה, ביד ושם יש משהו קרוב ל-7,000 פולנים. אני אומרת שיש הרבה יותר שמהפחד לא הסכימו להיות, לא הסכימו לקבל על עצמם את נושא ההצלה, שמה גם לאחר המלחמה הפולנים ירצחו אותם. כי מי שרצח את מי שהסתיר יהודים היו הפולנים עצמם. וזוהי פרשה שלא כל כך בארץ, לא כל כך רוצים, מרבים לדבר בה. קודם כל מבחינה פוליטית, יש לנו יחסים טובים היום עם פולין, כבר שנים רבות, יש לנו עניינים כלכליים ומסחריים עם פולין, ומקומות כמו אני יודעת משרד החוץ או יד ושם, שהם הם, 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 הם מוסדות של מדינת ישראל, יש את הקטע הזה של קשה לנו לדבר בין, קשה לנו להוציא את האמת.
בכל אופן, את הטענה שאומרים, זה אולי הדברים הללו, כשהדברים הללו נעשו, הם נעשו באזורים ספציפיים, באזורים על ידי אנשים ספציפיים, כפריים ספציפיים, אבל לא על ידי הממשל הפולני אולי.
קודם כל לא הייתה ממשלה פולנית בפולין. הייתה ממשלה פולנית גולה בלונדון, והייתה לה נציגות בפולין, הדלגטורה. והנציגות הזאת ידעה בדיוק מה שעושים ליהודים, ולא הייתה שליטה על הימין הקיצוני, כי הימין הקיצוני היה תוצאה של מה שקרה בפולין בין שתי מלחמות עולם. בין שתי מלחמות עולם, הפולנים רצו דבר אחד, להיפטר מהיהודים. הם קתולים, הם לא יכולים לרצוח את היהודים. אבל הם דיברו רק על דבר אחד, איך אנחנו יכולים להיפטר מיהודים. וכשבאו במלחמת העולם השנייה הגרמנים, הם ניצלו את השעה, וככל שיכלו חיסלו יהודים. עכשיו, זה לא רק בכפרים וזה לא רק בעיירות. נכון, דבר שה רצחו, קודם כל יהודים היו בגטו, מדובר על אלפי יהודים, אבל בצד הארי רצחו יהודים שניסו להתחבא. והיו סחטנים פולנים, על הסחטנים הפולנים בוורשה שנקראו שמלצובניקים. יש אין ספור מחקרים ויש אין ספור עדויות. ויהודי פחד להוציא את האף במקום שהתחבא, לא פחד להוציא את האף, לא יכול היה להוציא את האף. לא יכול היה להסתובב, משום שהפולנים ערכו, עכשיו אני לא רוצה להגיד הפולנים בידיעה, אני מדברת על פולנים, אבל מדובר באלפים, ערכו אחרי היהודים, זוהי מילה אחת, מצוד, פשוט מצוד. היו כאלה שכל התפקיד שלהם היה לצוד יהודים. הרי גרמנים לא היו מגיעים למקומות שיהודים התחבו בהם אלמלא הלשנות של הפולנים. פולנים עניין אותם רק דבר אחד, הרכוש היהודי. איך הם שמים יד על הרכוש היהודי? לי ברוכמן כתב זיכרונות, והוא מסתתר, והוא מתאר שם בדיוק מה עובר עליו. יש אין ספור זיכרונות שאנשים אינטליגנטים שכתבו אותם לא מפסיקים לקלל את הפולנים.
למה זה? איך התחיל בכלל השנאה הזאת של הפולנים ליהודים? את אומרת שזה הרבה לפני השואה,
בוודאי שזה הרבה לפני.
אז מה המקור? מה המקור של השנאה הזאת?
המקור לשנאה הזאת זה הרצאה שלמה, וזה באוניברסיטה אני נותנת על זה קורס שלם. ברגע שהיהודים החלו, תראה, הפולנים, אני לא אגיד שהם כמו האוקראינים ניברים מדעת, אבל העיקרים והכפריים ובוודאי. קודם כל העניין הקתולי, רצחו את ישו. ובמדינה שהיא 99% קתולית, יש תקסים עד היום, עד היום, אנחנו במאה ה-21, עד היום, כיצד היהודים רצחו את ישו. כך שבמקום שלא קוראים ספרים, ובמקום שמקום של אנאלפביטים, וזה היה חלק גדול מפולין במשך מאות שנים, דבר ראשון העניין הזה של יהודי רצח את ישו, ויהודי הוא השטן, ועד היום תבוא לעיירה שכוחת אל בפולין, על אף הקדמה, ואת זה כתבה בחורה אמריקאית, שנסעה ללמד בפולין אנגלית, והיא שאלה אותם, ביקשה שיתארו לה מה זה יהודי, אז הילדים הקטנים לקחו את הידיים שלהם, ועשו קרניים על הראש, שזה השטן, עד היום. זה מתחיל מהעניין הדתי, וזה מתקדם באירופה, כמו שהתקדמה אנטישמיות למשהו יותר מודרני, ובפולין זה אנטישמיות שהיא מעורבת הן על ידי הימין הפולני בשיתוף הכנסייה, וזה הופך למשהו לאנטישמיות רצחנית. האופי של האנטישמיות הפולנית היא לא כמו האנטישמיות הגרמנית, והיא לא כמו האנטישמיות צרפתית ואחרת. וזה נושא בפני עצמו, כך שמלחמת העולם השנייה זאת הזדמנות לסגור חשבון עם היהודים. ודבר ראשון, הסיבה הראשונה היא, אין להם זכות לחיות וצריך לקחת את הרכוש שלהם. אין להם זכות לחיות משום שהם הורסים את פולין, לא מהסיבות של הנאצים, הם הורסים את פולין וצריך להיפטר מהם, צריך לגרום לכך שהם יעופו מפה.
זאת אומרת, כאשר את משווה בין הסוגי האנטישמיות השונים באירופה, הפולנית עולה על כולם.
פולנית ורומנית. כן, אבל ויש ברומניה גם כן מאות אלפי יהודים, אבל בפולין יש ערב המלחמה 3.5 מיליון יהודים. ופולין נכבשת ורומניה הופכת להיות מדינת בובה. זה שני דברים שונים. ברומניה ממשיכים לשלוט הרומנים ובפולין שולטים הגרמנים. עכשיו, גם הנתון הזה שאומר, וגם שמעתי אותו הבוקר ממישהי שמייצגת את יד ושם, שלא נקוב בשמה, שנרצחו גם 3 מיליון פולנים, זה הרי שטות. מי שתיקן את זה עכשיו אצל רזי ברקאי, זה שבח וייס, שהוא אמר שלא מדובר, לפי החשבון שהוא אמר, לא מדובר יותר ב-700 אלף או מיליון פולנים. וזה נתון שאני מכירה אותו שנים מפי היסטוריון גדול שאמר שלא נרצחו יותר ממיליון וחצי פולנים. ויש כאלה שחושבים שנרצחו 3 מיליון פולנים ועוד 3 מיליון יהודים. שקר וכזב. שקר וכזב.
ולנו כמדינת ישראל, זאת אומרת במקרה הזה יד ושם, חשוב לומר את ה... את
אני לא מייצגת את יד ושם, אז כן. אל תכניס אותי ליד ושם.
לא, אבל כשאת שומעת אנשים מיד ושם אומרים את העניין הזה של 3 מיליון פולנים שנרצחו, זה נעשה...
זה מעיד על בורות, זה הכל.
זה בורות, זה לא אינטרס?
לא, תראה, אני אומרת לך עוד פעם, אני לא נכנסת לעניין הזה. יד ושם זה מוסד, שנתמך על ידי מדינת ישראל. זה מוסד מאוד חשוב, זה מוסד מחקר מאוד חשוב. אבל כשהוא יוצא החוצה, יש לו את האינטרסים שלו, או שהוא מוגבל בצורה כזאת או אחרת. אני לא מדברת בשם יד ושם. למרות שביד ושם, אני הייתי העורכת של אנציקלופדיה של חסידי אומות העולם, ביניהם שני כרכים על חסידי אומות עולם פולנים, יחד עם דוקטור שמואל קרקובסקי, ועל כל נושא ההצלה הוא קרוב לליבי משום שאבי המנוח ניצל בידי פולני. שלא לדבר על זה שזה נושא שאני חקרתי אותו. אבל זה מיעוט שבמיעוט, באופן יחסי, למיליונים, ל30 מיליון פולנים, שיכלו לסייע ולעזור, ולעומת זאת חלק גדול מהם, חיסל יהודים, בדם קר.
ואיך את מבינה את הצורך דווקא עכשיו לצוץ עם הצעת החוק הזו?
את הצורך במה?
את הצורך הפולני, שפתאום עכשיו לצץ.
תשמע, זה דבר שרודף אותם. הם רוצים להיראות כמו כל מדינה אחרת בעולם. הם רוצים להעלים אמת. הם רוצים להכחיש. הם רוצים להכחיש ולהתכחש. הם עושים דבר היום ונורא, אבל מדובר בממשלה ימנית קיצונית. ממשלת ימין קשה ביותר. אנחנו לא יכולים להסתכסך איתם, אנחנו זה המדינה. אבל היסטוריונים צריכים לצאת ולהוכיח, תראה, אחד המקומות הקשים ביותר זה עיר שנקראת קלצה. ששם היה פוגרום גדול לאחר המלחמה, שביום אחד רצחו 50 יהודים בשישי ביולי, ברביעי ביולי 1946, שנה וחצי לאחר שפולין שוחררה. מי רצח את היהודים האלה? פולנים. פולנים זרקו אותם דרך החלונות בבית שהם התגוררו בו, בפלנטי 7-9. שנה וחצי לאחר המלחמה. זה לא נעים. כמה יהודים נרצחו לאחר המלחמה שכבר היו משוחררים ולא נתנו להם להישאר בפולין. פחדו דבר ראשון שיבואו לקחת את הרכוש שלהם. עכשיו לעניין המחנות, תראה, היו כאן כמה טעויות של אנשים מאוד בולטים שדיברו על מחנה השמודה פולנים, וגם זה נבע מחוסר ידע, ומחוסר הבנה ומחוסר לימוד. בפולין הוקמו מחנות השמדה ממניעים כלכליים גרידה. בשביל מה היה צריך לסחוב 3.5 מיליון יהודים בפולין להשמדה, למקום, נניח לשוודיה, שהייתה ניטרלית, או אני לא יודע, או לעוד מקומות אחרים. במקום שיש בו הרבה יהודים, מקימים שם את המקום שאפשר אפשר לחסל אותם. זה הכל עניין כלכלי. והקימו אותם על אדמת פולין. הקימו אותם, המחנה הראשון על יד לוד, ששמו חלמנו, ואחר כך את בלז'ץ ואת סוביבור ואת טרבלינקה, בין מרץ ליולי 42, ויותר מאוחר, לא יותר מאוחר, ב-42 הקימו גם את אושוויץ, ואת בירקנאו יותר נכון, ששם הייתה השמדה הגדולה. זה שזה בפולין, זה פשוט מטעה. ומי שאומר שזה מחנות פולנים, זוהי טעות. את זה אפשר לתקן, זה לא בעיה. היום אנשים כבר נזרים בלשונה, מדובר על מדריכים שמדריכים קבוצות, לא רק מארץ ישראל, מכל העולם, שבאים לפולין וטועים ואומרים מחנה השמדה פולנים.
אבל את זה אפשר לתקן.
מתקנים, זה כבר תוקן. אבל הם ממשיכים הפולנים לטעון שממשיכים עם הטעות הזאת. זה פשוט הסחת דעת.
אז
אם הפולנים... הסחת דעת מהעניין המרכזי.
אם הפולנים היו, עכשיו הממשל הפולני היה... ממקד את הצעת החוק דווקא באמירה הזאת של מחנות ההשמדה הפולנים, שזה דבר שלא היה, ומתייחס רק לזה ולא מתייחס לאנטישמיות ולמעשה הרצח שקדמו ושניבו את השואה.
אז זה אחיזת עיניים, זה פשוט אחיזת עיניים, זה טשטוש,
כן.
זה נסיגה מן האמת, זו הכחשה. זה דבר שאי אפשר לעשות אותו. תשמע, אי אפשר שלא להטיל על פולין אחריות. אחריות על חלקה ברצח יהודים במלחמת העולם השנייה והשואה. אי אפשר. ואני אמרתי את הסיבות. וגם אי אפשר לשנות את ההיסטוריה. זאת היסטוריה עובדתית. איך אנחנו מבדים את הדברים האלה? היסטוריונים. אנחנו עובדים ממסמכים ואנחנו עובדים ממדויות. אנחנו עובדים ממשפטים שנעשו לפולנים, אלפים, אלפים. אבל אם אתה תבוא היום לפולין ותבקש להיכנס לארכיון, לא ייתנו לך. לא ייתנו לך. וגם אם ייתנו לך, לא תהיה לך גישה לאותם תיקים שבהם ישנם עדויות על חלקם של הפולנים ברצח היהודים. מי שעשה את המשפטים הגדולים היו הסובייטים, מיד לאחר המלחמה.
זאת אומרת, כל המידע שיש לנו כרגע, כל המסמוך, הוא מסמוך סובייטי.
לא, הוא לא מסמוך סובייטי. הוא מסמוך של אנשים יהודים שהעידו, ועדויות של פולנים, עדויות של פולנים במשפטים שנעשו. אין לזה קשר למסמוך סובייטי, זה מסמוך פולני, זה נמצא בארכיונים פולנים. מי שעשה את זה, זה היה השלטון שהיה בפולין עד 89. מ-45. זה לא משנה אם זה שלטון סובייטי או אחר. שפטו פולנים שרצחו יהודים. ומה שמנסים עכשיו זה לזייף. למחוק היסטוריה שהתרחשה לפני 70-80 שנה. ועוד בחסות הפרלמנט הפולני שאמור לאשר את זה. זהו.
כן, זה צריך עוד לעבור כמה שלבים שם, שלבים של חקיקה.
טוב, אני לא יודעת כמה, אני לא יודעת עד כמה הם יאתרו, יאזינו, יקשיבו, יתייחסו למחאות שלנו, ואני לא יודעת מי עוד ממדינות העולם יצטרף למחאות של מדינת ישראל.
אבל היית מצפה מאינטלקטואלים בעולם, ההיסטוריונים שמכירים את החומר, שירימו כל צעקה יחד עם הישראלים.
הישראלים? קודם כל, אני עוד לא שמעתי, זה דבר טרי מאתמול אחר הצהריים.
כן.
אני חוץ מההיסטוריונית שעובדת ביד ושם, אני עוד לא שמעתי אף אחד שעלה לשידור או שכתב משהו. אני מניחה שיכתבו. יכתבו היום, אחר. יכתבו. לא, אבל השאלה, יכתבו על הנושא הזה. אבל יש כאלה בארץ שהוא כבר לא מעניין. יהודים לא רצו שנים לנסוע לפולין, ניצולי שואה. שנים לא רצו לנסוע לשם. בשביל מה? לחזור אל החרדות, אל הפחד, אל המוות מפולנים? גם לפני המלחמה. גם לפני המלחמה, איזה פוגרומים שהיו במחצית השנייה של שנות ה-30. קודם כל היו פוגרומים ב-1918 כשהממשלה הפולנית קיבלה עצמאות, ואחר כך אחרי 35, 6, 7 פוגרומים לאחר מותו של פילסוצקי, של יוזף פילסוצקי שהיה המנהיג הפולני, המרשל, שהניג את פולין מ-26 עד 35. והוא דאג להשאיר את האנטישמיות לטנטית ולא נתן לה להתפרץ. לאחר מותו התפרצה בשיאים עצומים של פוגרומים בכל רחבי פולין. גם בגטו ורשה היו פוגרומים של פולנים.
כן. ואת אמרת לנו שהאנטישמיות הפולנית נמשכת עד ימים אלה. זה לא...
עד ימים אלה, בוודאי. בוודאי, תיסע לפולין, תראה צלבי קרס בכל פינת רחוב. גרפיטי.
ו- וזה למרות ידידות בין הממשלות.
זה שני דברים שונים. יש עניין של פוליטיקה, יש עניין מסחרי, ויש את העניין של העם, של ההמון. אני לא אומרת אני אף פעם לא אמרתי שכל הפולנים אנטישמים. אני אפילו ציינתי את זה שאני קיימת עודות לה, או בחלק גדול עודות לה, במידה רבה עודות לפולני שהציל את אבא שלי. אבל פולנים גם שרפו דוד שלי באסם, תבועה, על יד יד ובנר ברג'יוב, יחד עם עוד 1,700 יהודים. ואת זה אני יודעת מאז שנולדתי. וכשאבא שלי סיפר את זה, כשהייתי תינוקת, אז אני לא כל כך הבנתי מה פתאום הוא אומר פולנים שרפו יהודים. חשבתי שגרמנים שרפו יהודים. מתברר שגרמנים לא שרפו יהודים, ירו בהם, חיסלו אותם. פולנים לא היו להם כלי נשק עד איזו תקופה מסוימת. ב-42-3 כבר היו להם. אבל ב-41 ששרפו אז את הסיפור, את העניין של ידוובנה ומקומות אחרים ליד ידוובנה, רג'ילוב, קולו, ויזנה, וונסוש, בגרייבו הכניסו מאות יהודים למרתף של בית הכנסת ועינו אותם בעינויי תופת, ואני לא אפרט עכשיו.
הפרופסור שרה בנדר, מומחית לקורות הקהילות היהודיות בפולין של
וליחסים יהודים פולנים במלחמת העולם השנייה.
כן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך שמעון כל טוב, שלום שלום, שלום.
שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אז השיחה, שיחת ההבהרה, שיחת הנזיפה, כל אחד קורא לזה בצורה אחרת, עם סגן השגריר הפולני, הסתיימה, ספרי לנו קצת מה היה שם.
קודם כל, זה דבר מאוד מקובל, כשמדינת ישראל מביאה תרעומת כל כך גדולה, באמת, מכל קצווי הקשת הפוליטית אפשר גם לומר, בנושא בקונצנזוס, ורוצה להעביר את המסר לממשלת פולין, אז עושים את זה בשתי דרכים. דרך אחת זה לשלוח את השגרירה שלנו לראש ממשלת פולין ולהעביר את המסר, ודרך שנייה זה במקביל לזמן את סגן השגריר שנמצא כאן בארץ ולהבהיר לו בצורה שהיא באמת חד משמעית שמדינת ישראל לא רוצה לראות את החוק הזה נכנס לספר החוקים הפולני. עכשיו תראה, יש מאבק מאוד מאוד קשה על כל נושא זיכרון השואה, ויש ניסיונות שאנחנו רואים אותם בחומרה. שכתבת ההיסטוריה, יש ניסיונות להסיר אחריות ממדינות שהיו שותפות בפשעי המשטר הנאצי, ופולין לצערנו הרב, עם כל הרצון הטוב להציג את פולין כמדינה כבושה, והיא אכן הייתה מדינה כבושה, ואף אחד לא חולק על זה. בסוף, העם הפולני היה שותף אקטיבי בחלק מהזוועות ופשעי המלחמה שביצעו הנאצים בעם היהודי, ואנחנו רוצים שבזיכרון הקולקטיבי הפולני, במסגרת רצון באמת הכל כך חשוב שלנו של זיכרון השואה לא ידהה עם השנים ולא ידעך, אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה כתוב בספר דברי הימים הפולני, ולא יהיו ניסיונות על ידי חקיקה לא לבלום היסטוריונים שמוציאים בסוף את כל השיתופי פעולה שהיו בתקופת המלחמה, ולאט לאט אנחנו רואים שיש יותר ויותר מדינות שנותנות לעצמם את היכולת להסתכל לאחור ולהביט בצורה מפוקחת בימים האפלים האלה. אני חושבת שאסור בשום פנים ואופן למזער את האחריות של כל אותם עמים שהיו גם תחת כיבוש נאצי, אסור בשום פנים ואופן להעלים את צבאות האנשים הפרטיים שפעלו בשיתוף פעולה מלא עם המשטר הנאצי, ואנחנו מתנגדים לחוק הזה. ובגלל זה ממשלת ישראל עשתה הכל כדי שהחוק הזה, בסוף שהוא נמצא כרגע בקריאה ראשונה, שהוא לא יעבור את שאר התהליכים כדי שהוא יושלם בחקיקה.
אבל אומרת ההנהגה הפולנית, אנחנו בסך הכל מדברים על פרט אחד שבסופו של דבר מדריכי סיורים, היסטוריונים, כולם מודים בעניין הזה, וזה עניין המחנות. המחנות הם לא פולניים, הם גרמניים, נכון, נעשו מעשים, אותם אנחנו לא מכחישים, אנחנו רק רוצים התכחשות בינלאומית לעניין הזה של המחנות, הם לא פולניים, הם גרמניים.
אנחנו מבינים לגמרי שיש כאן מוטיבציה הרבה יותר גבוהה מאשר הסמנטיקה הזאת שהמחנות היו על אדמת פולין והופעלו על ידי המשטר הנאצי. יש כאן בינינו ניסיון שאנחנו מבינים אותו גם לאור כל הרצון בעצם לבנות מחדש את ההיסטוריה הפולנית של הממשלה הזאת. יש כאן רצון גם למזער את האחריות של אותם אנשים פולנים שהיו שותפים בביצוע פשעי המלחמה הנאצים, ואנחנו לא מוכנים, באמת אנחנו לא מוכנים שהדבר הזה ייכנס לספר החוקים, קודם כל כי יש הרבה מאוד היסטוריונים שזה פשוט פוגע בחופש שלהם למחקר טהור ונקי. אני רק רוצה לציין, מדובר בחוק פלילי על פי התפיסה הפולנית, חוק שיכול להכניס אנשים לכלא על שימוש בביטויים כאלה. בסוף כולנו, לפחות אני חושבת שרוב האנשים שהם בוגרי הדור שלי, ביקרו במחנות וראו את ה... הייתי קוראת לזה, ראו את השתיקה הרועמת של אותם אנשים שראו יהודים מובלים למחנות. ואני חושבת שהאחריות הפולנית היא בעיקר להנציח את זיכרון השואה, ולא להפך, לא להגיד פולין ידה לא הייתה במעל. פולין היא הייתה אחראית ושותפה, במובן הזה שהעם הפולני לקח חלק בחלק מאותם זוועות, ואסור להוריד את האחריות הזאת, ואסור להסיר את האחריות הזאת, ואנחנו רואים בזה משהו שהוא פוגע בחופש המחקר של זיכרון השואה, פוגע בזיכרונות של ניצולי השואה עצמם, וכל הדברים האלה הם דברים שלא, בואו נגיד ככה, לא מסייעים לתהליכים הקשים שיש היום באירופה, שיש בהם גם עלייה של אנטישמיות וגם הכחשת שואה.
ולמה אנחנו לא באמת נגדיר את זה ונאמר, לזה אנחנו מוכנים לקבל ואת זה אנחנו לא מוכנים לקבל? זאת אומרת, את זה שאתם רוצים לתקן את העיוות בנושא הזה של המחנות, אנחנו מוכנים, אבל לא מוכנים את שאר הדברים.
כי כל הרעיון שאנחנו מתחילים להתמקח על איך כל עם מציג את ההיסטוריה שלו, אנחנו בסוף נמצא את עצמנו במציאות שבה אנחנו נחיה בעולם פוסט מודרני שבו ההיסטוריה היא יחסית, וכל אחד מספר את הסיפור שלו, כל התרבות הזאת של נרטיבים היא מאוד מסוכנת. יש כאן בעיניי לפחות מדרון חלקלק מאוד, שמתחיל בזה שאתה לא קורא למחנות האלה מחנות פולנים, ואז אתה ממשיך בזה שאתה אומר לא היה שום חלק לעם הפולני בתוך הדברות האלה, וזה נמשך בזה שאתה אומר בעצם השואה הייתה עניין של המשטר הנאצי לבדו, ואנחנו יודעים שזה לא ככה. המשטר הנאצי כמובן עושה באחריות העליונה על הרגע האפל ביותר בהיסטוריה של האנושות, אבל מעבר למשטר הנאצי, היו כאן הרבה מאוד עמים שהיו בתוך התקופה והעידן השחור הזה, היו חלק מהמעשים שנעשו, והעמים האלה צריכים לקחת אחריות, צריכים להנחיל את ההיסטוריה הזאת לבני עמם, כדי שחס וחלילה ההיסטוריה לא תחזור על עצמה. ואנחנו כבר יודעים מה קורה כששוכחים את ההיסטוריה.
תאמרי לי, מה כללי הטקס? אנחנו אומרים לסגן השגריר את מה שעל ליבנו ומה הוא מגיב?
הוא כמובן מסביר את העמדה הפולנית.
הוא לא מתמלא בתוגה ואומר, חטאתי עוויתי פשעתי.
תראה, מדובר במדינה שהיחסים איתה הם יחסים ידידותיים, וזה דבר שרוב האנשים לא תופסים אותה. סך הכל היום בתוך האיחוד האירופי יש מדינות מסוימות שאנחנו תופסים אותן כמדינות שבהחלט פועלות עם ישראל בהרבה מאוד סוגיות שנוגעות כאן למרחב. ראינו את זה בהצבעה על ירושלים באום, פולין לא השתקפה בתוך המצעד העיוולת הזה של מדינות שהתנגדו להכרזה האמריקאית. יש לזה, באמת, יש לזה מנעד רחב של פעולות שאנחנו עושים ביחד עם הממשלה הפולנית. זה הדבר שאנחנו מאוד לא אוהבים. אנחנו העברנו את המסר מראש הממשלה דרך הנשיא, דרך משרד החוץ הישראלי, ואנחנו מאוד מקווים שהמסר הזה יועבר. אני רק רוצה לציין שיש גם לחץ אמריקאי מאוד כבד על הפולנים לא ללכת בכיוון הזה, ואני מאוד מקווה שהמסרים הדיפלומטיים האלה יועברו ויופנמו, ושלא נראה את החוק הזה עובר בפולין.
איפה פספסנו, לא נעים לי לומר, אבל איפה פספס משרד החוץ את התהליכים שקדמו להחלטה הזאת, לשלב?
לא רק שלא היה פספוס, בשנתיים האחרונות היה עיסוק אינטנסיבי מול הממשלה הפולנית בסוגיה הזאת. אני ציינתי שהיועץ המדיני שלי היה מעורב, היה אחד האנשים המעורבים בנושא הזה של ביטול ההחלטה הזאת. שנתיים בעצם הפולנים אמרו הנושא הזה לא יקודם, ודווקא עכשיו שהנושא הזה מקודם ביום השואה הבינלאומי, אנחנו חושבים שזה דבר לא ראוי ולא נכון, ואנחנו משתמשים בכל האמצעים הדיפלומטיים שעומדים לרשותנו כדי להניט הפולנים מללכת על המהלך הזה.
האמת היא שרציתי גם לשמוע את דעתך על עוד מקומות שאנחנו ככה קצת מעלימים את חלקם יחד עם הנאצים, כמו לדוגמה המופתי שאנחנו כמעט ולא מדברים עליו, אבל נראה לי שאנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת.
אני גם חושבת. כן. תודה רבה.
תודה רבה, סגנית שר החוץ.
להתראות.
יום טוב, שלום. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת יואב קיש, יושב ראש ועדת הפנים ויושב ראש שדולת ארץ ישראל.
שלום.
אתה מגיש לוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שנועדה לממש את החלטת מרכז הליכוד, שתמך פה אחד בהחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, ואני אשאל אותך, מה המשמעות המעשית במידה והמהלך הזה צולח?
ראשית, ללוחות זמנים, אנחנו במהלך השבוע הקרוב נחתים את רוב חברי הליכוד, להערכתי כולם יחתמו, ואז זה יגיע לוועדת שרים לא ביום ראשון עוד שבוע, אלא עוד שבועיים. המשמעות היא פשוטה, מרכז הליכוד תומך בהחלת הריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון, זו הצעת חוק, היא מאפשרת לשרים לקבוע את השלבים ונותנת גמישות בשלבי החלת הריבונות, אבל זה בעצם הכלי החוקי שמגיע בחקיקה שמאפשר סוף סוף להחיל ריבונות על השטחים ביהודה ושומרון שחשובים למדינת ישראל, וכנראה שזה לא יקרה במהלך אחד, אלא שלב אחרי שלב, אבל לפחות זה יאפשר מעין תוכנית גג, תוכנית אב, להשלמה מהלך של ריבונות.
הדבר הזה, אתה אומר, אתה תחתים את חברי הליכוד, הרי ראש הממשלה בהינף אחד יכול לקפל גם את היוזמה הזו.
תראה, ברור שזה מהלך שיחייב לקבל את תמיכת ראש הממשלה, אבל אני חושב שאנחנו באים עם כל כך הרבה רוח גבית, גם מהליכוד, אני חושב שגם ראש הממשלה בסופו של דבר תומך במהלך כזה, והשאלה היחידה שתהיה על הפרק זה האם זה הזמן הנכון, מה הטיימינג, מה המורכבות, ואני חושב שדווקא פה הביקור של סגן הנשיא פנס רק עוד יותר מחזק את זה שכרגע, זה הזמן הנכון, זה הזמן להוביל לריבונות, ואני חושב שאנחנו נמצאים באיזה צומת דרכים אולי היסטורית שלא בהכרח נבין אותה אם לא ננסה להוביל את המהלכים, ובעניין הזה אני רואה את האחריות האישית שלי ושל כל חברי הליכוד להתגייס למהלך הכל כך חשוב הזה.
אנחנו עד היום לא שמענו תגובה של ראש הממשלה על החלטת מרכז הליכוד, על ההצבעה, הוא אמנם לא מנע את ההצבעה הזאת, אבל לא שמענו אותו מתייחס לזה. לך יצא אולי ככה לשמוע משהו מכיוונו?
אני יודע שראש הממשלה בהחלט תומך במהלך של החלת ריבונות מסוים, אני לא נכנס איתו לפרטים, על שטחים ביהודה ושומרון. אני חושב שמה שכרגע הוא, השיקולים שלו שבגללם יוזמות כאלה לא התקדמו, זה ההחלטה שלו שטקטית זה לא הזמן הנכון, שיש מורכבות מול האמריקאים וכיוצא בזה. אני חושב שדווקא לאור השינויים הדרמטיים שקורים בשיח של האמריקאים איתנו ועם הרשות, אנחנו מבינים אולי יותר מתמיד שזה בדיוק הזמן כן להוביל מהלך כזה, ואני מקווה שאנחנו נראה את זה בהצעת חוק הנוכחית.
עכשיו, אתה אומר שזה יקרה בשלבים, צעד אחרי צעד. אנחנו מן הסתם על כל שלב שכזה אנחנו נחטוף מדינית, נרצה או לא נרצה, מהעולם, מאירופה, מכל מיני גורמים כאלה ואחרים, אולי גם הצסה של הפלסטינים בשטח. לא נכון לעשות את הכל בבת אחת ולחטוף הכל, להתמודד עם הכל פעם אחת וזהו?
אז אולי לא הבהרתי את עצמי טוב, אני אנסח את זה מחדש. החוק מאפשר את הכל במרכאות, בסדר? זה, הוא נותן לממשלה את היכולת לנהל את זה, את השלבים, אבל מבחינת החוק הוא מדבר באמת על חוק מלא שאומר החלת הריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון, חד וחלק. עכשיו, הוא לא נכנס ל... בוא נגיד ככה, השלבים המעשיים בשטח, מתי ואיפה ומה, ומשאיר לממשלה את הגמישות בעניין הזה. אז יכול להיות שקודם כל זה מהלך מאוד דרמטי ומשמעותי שצריך להשלים אותו ברמה עקרונית. בסוף, בשטח, בפרקטיקה, יכול להיות שיבחרו בגישה כזו או אחרת. אני מודה שבעניין הזה אני פחות נחרץ, אבל אני חושב שהאמירה הזו, כל כך חשובה, שתעשה בחוק, תאפשר את פריצת הדרך בכל התחומים.
אני שומע בדברים שלך קצת, זה מאפשר הרבה מאוד גם אפשרות למסמס את ההצעה הזאת, שחשובה ככל שתהיה.
לא, אני לא חושב שלמסמס ברגע ש... תשמע, זה במידה מסוימת כמו שעשו מהלך של ריבונות ברמת הגולן. אז רחוק מלמסמס, זו אמירה דרמטית משמעותית, שאני חושב שהיא תקדימית, שהחלטת מרכז הליכוד מובילה את המהלך הזה, שאנחנו עכשיו בכנסת מנסים לקדם את זה, זה נראה לי רחוק מלהגיד את זה. מצד שני, צריך להבין שבסוף בשטח באמת אנחנו כן משאירים לממשלה להוביל את ההחלטה המדורגת בשטח, וזה משהו שאני חושב שחשוב שנמצא בחוק, בדיוק בשביל שלא יגידו לנו איך אתם מחליטים בשבילנו במרכאות מה לעשות מתי. לא, נותנים פה אמירה עקרונית, ערכית, משמעותית, ברמה גורפת, ומשאירים לממשלה לעשות את הניהול הפרטני לפי המציאות בשטח.
אני יכול לשאול אותך רק לגבי כמה אנשים ששוחחתי איתם מתוך ההתיישבות היום, והם אומרים, אנחנו חוששים שעוד פעם נוטעים בנו תקוות שלא יצא מהם הרבה. היה קמפיין מעלה אדומים תחילה, לא ראינו את זה מבשיל למשהו רציני. היה את ועידת הליכוד וחשבנו שמי יודע מה איזה בשורה גדולה, וגם מזה לא קרה משהו. אולי עושים לנו את זה עוד פעם, מקווים שלא. מה אתה אומר לאנשים האלה?
אני קודם כל אומר שאני לא אפסיק לנסות עד שנצליח. אני חושב שלא צריך לחשוב שדבר כזה קורה מיד. גם המהלך שעשינו עם מעלה אדומים היה חלק מזה שמבשיל עכשיו למהלך הזה. זה צריך להבין, זה שינוי של מודעות, שינוי של תפיסה שאנחנו עובדים עליו לא מעט זמן. אני לא רואה במהלך של מעלה אדומים מהלך ש... נעשה לריק, הוא בפירוש הביא איתו דיווידנדים. השיח היום הוא שיח של ריבונות. הציבור היום יותר ויותר מבין שהגיע הזמן לקרוא את השקר מעל הרשות הפלסטינאית ומעל השקר של השתי מדינות, ומבינים שצריך להוביל מהלך ישראלי עצמאי שיוביל לריבונות בשטח. והאם נצליח בחוק הזה או במהלך אחר, אני נלחם עכשיו בכל הכוח שנצליח בחוק הזה. אני חושב שגם למאבק יש חשיבות, אני רואה גם הצלחה, ובסופו של דבר שנהיה נחושים ונמשיך להיאבק, בסוף גם ההצלחה תגיע.
חבר הכנסת יואב קיש, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, גם יושב ראש שדולת ארץ ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב. ביום שישי האחרון התקיימה פגישה בין גורמים בתנועה הקיבוצית לבין מנהיגים בקהילת מאגרי העבודה, כאשר היעד הוא תיקוס עצה לעזרת המאגרים מאפריקה לקראת ראשית חודש אפריל, התאריך שבו ייסגר מתקן חולות, והם יוחזרו לאפריקה או ייקלעו. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד מהעומדים בראש הפעילות הזאת, שזוכה לכותרת פנינו אל השמש העולה. יואל מרשק, שלום לך.
בוקר טוב, צהריים טובים לכם, ולכל שומע ערוץ 7, ערוץ בלתי רגיל.
זה בטוח.
תשמע, יש בארץ 200 אלף זרים, שאיש לא שואל אותם מה הם עושים בכלל, איפה נמצאים. אבל יש 37 אלף פליטים.
אז בוא
שחלקם שחצת הגבול, אמרו להם, אם אתם רוצים לשמור על החיים שלכם, תגידו שאתם באתם לחפש עבודה. ככה גרמו לכך שהם יגידו והפכו אותם פתאום למאגרי עבודה.
זה מה שסיפרו בעצם... לכם המאגרים?
בוודאי. כמו שבחודש האחרון, okay. תגידו שאתם באתם לחפש עבודה. אחרתי שלקו...
בפני מי טענה כזאת מצילה ממוות?
הם חצו את הגבול, בלי לא אישור, ממצרים. כשהם באו פה לתוך הארץ, רצו לסלק אותם. אז היה מי שנתן להם את העצה, תגידו, כדי לשמור על זה, שבאתם רק לבקש לחפש עבודה, זה הכל. לא משימות, ממטרות אחרות.
עכשיו תאמר לי, במפגש הזה, מה סיפרו לכם המנהיגים שאיתם נפגשתם?
תשמע, יש פה בעיה גדולה מאוד. עומדים להציע להם שתי אפשרויות. או ללכת לכלא, או ללות על מטוס, ולטוס לרואנדה, שזאת ארץ שעשו איתה הסכמים שאף אחד לא יודע מהו הסכם, לא שמו אותו על השולחן, שהם יקלטו אותם.
זה ששופטי בגץ לפני שאישרו את המהלך...
שמע טוב, מדינת ישראל לא. מדינת ישראל זה הסכם שיש בו גם צד ביטחוני, ולכן לא מראים אותו לאף אחד. לא חייבים גם להראות אותו לאף אחד. אבל אני אומר לך שהשמוע אומרת שיש פה סוחרי נשק, שמדינת ישראל מאפשרת להם לקבל נשק, מורד זה שהם יקבלו את הפליטים, שבכלל לא שייכים למדינה הזאת, הם יוצאי סודן ואריתריה.
כן,
עכשיו, זה פעם ראשונה, פעם ראשונה בעולם, שמדינה בצורה ממוסדת, מעבירה פליטים לארץ אחרת, שהם אגב כבר העבירו וכבר נרצחו שם. רק בחודש האחרון, שים לב, התאבדו 4 פליטים מהחשש שהם הולכים להוציא אותם לאותה ארץ.
פליטים נמצאים כאן.
בוודאי.
כן.
תראה, יש פה בעיה אמיתית של מצוקה של דרום תל אביב, תכף אני אתייחס לזה.
כן.
התוכנית שלנו, הקוד שלה, זה פנינו לשמש העולה.
ככה לקחת את יומיים... השיר הציוני.
בוודאי, בוודאי.
כי דרך אגב, בוודאי. גם פניהם של המאגרים מאפריקה.
בוודאי, כמו שהפלמח הוריש לי את הרעות ואת החברות, אני לא הייתי בפלמח. אני בן של פלמחניק. מאיפה הרעות והחברות? מאיפה הכמיהה להחזיר את השבויים הביתה? ואהבת לרעך כמוך, ערבות הדדית. מאיפה זה בא? אני לא המצאתי את זה. אני תוצר של העם היהודי. זה הכל. לכן לא יכול להישאר אדיש.
אז מה צריך לעשות?
הצעה שלנו, קודם כל ללחוץ על הממשלה לשנות את ההחלטה. יש לנו חודשיים עוד. לשנות, לפי לחץ ציבורי, לשנות את ההחלטה. אבל יחד עם זה אני לא יכול רק לספק בחלומות. ויש לנו עוד רעיונות. הרעיון הראשון אומר שביום הדין, יום מים לפני כן, נפזר אותם בכל הארץ. על אחריותם, אנחנו נציע להם אפשרויות איפה להיות, והם יבואו לשם. אגב, למה לא מפזרים אותם היום?
רגע, אז זה משתלב עם היוזמה של אנשים שאומרים, אנחנו נסתיר בביתנו פליטים.
למה צריך להסתיר? למה צריך להסתיר? כולם ידעו. הנה אני כבר מדבר על תוכנית הזאת בכל רם ברדיו, כולם שומעים אותי.
כן.
כולם שומעים. ובדיוק יש לי לסיים עם ה-22 ילדים, ששר הפנים, כתוצאה ממה שאתה אומר עכשיו, הוא הבין מה שאמרתי לפני 7 שנים, כאילו שאני ממריד את העם למרד. לא ממריד את אף אחד. אנחנו פותחים את השערים, את הבתים של היהודים, בכל רחבי הארץ, לארח את הפליטים. בבקשה, מי שרוצה, שיקח אותם. לא נעמוד ונחסום בגופנו. אני נגד אלימות. אני נגד לפעול בניגוד ל... רגע, אני אשמע טוב את המשך הרעיון.
כן.
עכשיו אנחנו ניצור גם, הרי אנחנו, המטרה היא כנס המסע ומתן. אני לא רואה שצדים אלפי פליטים בכל הארץ. אגב, מה יעשו איתם? בתי הכלא יצא בגט לפני חודש ימים שאומר שהמטרז' להסיר הוא הכי נמוך בעולם בישראל. ונתן הוראה מיד להשקיע להרחיב את בתי הכלא, או לחילופין לשחרר אסירים בצורה הזאת או אחרת, בתנאים אחרים. אבל לא נמשיך לשעות ככה בבית הכלא. מה, אלפי פליטים ישימו אותם בכלא? שערונים זה לא בית כלא? ההבדל בין השערונים לבין חולות, שבחולות אתה חופשי, אתה מסתובב, אתה הולך ובא, הולך ובא, זה מקום לינה, מה שנקרא. שערונים זה כלא. אי אפשר להתחיל לכלוא אותם. ילו אותם בכוח על מטוס לארץ בלתי נודעת, ומשם יתחילו להגיע כל השמות על רצח.
מה לעשות? הרגע...
אנחנו מציעים, אנחנו מציעים עוד מלאך.
זאת הנחיה.
עוד מלאך. אנחנו מציעים עוד מלאך אחד.
כן.
בבקשה, יש שגרירויות, יש אוניברסיטאות, למשטרה אסור להיכנס לשם. אנחנו נפנה לשגרירויות כמו ספרד, פורטוגל, נורווגיה, שוודיה. תערכו אצלכם יום יומיים לפני הגירוש ההמוני פליטים. עכשיו תערכו אותם לכמה ימים. בימים האלו שהם שם, במשטרה לא יכולה להיכנס. אסור לה. יתנהל מסע ומתן עם ממשלת ישראל. הנה אני אומר פה את הכל גלוי. בואו ננהל את המסע ומתן עכשיו. אם לא, נעשה את זה מתוך מצוקה ממקומות אחרים. האוניברסיטאות. אתה יודע שיש אמנה בינלאומית שאומרת שמשטרה בלי אישור הנהלת באוניברסיטה לא נכנסת למקום, לקמפוס. אסור את זה. נפנה לראשי האוניברסיטאות, תערכו באותם ימים את הפליטים אצלכם, לעתיד הגולם לאוכל, שיהיו למיד שעות, יותר טובה שיהיו ברואנדה, שירצחו אותם. שאל תדאגו להם לעבודה, לא לחינוך של הילדים, תנו להם לשעות שם ולנהל את המסע מתן עם הממשלה. אז תשים לב לתוכנית, פנינו לשמש העולה, לעשות פיזור המוני של כל הפליטים בכל רחבי הארץ, ובמספר ערי מקלט, אוניברסיטאות ושגרויות. אתה חושב שסטודנטים לא, אני אבוא לבד לנשיא באוניברסיטה, מה פתאום? יבוא איתי הסטודנטים גם כן.
אתה בטוח שהשגרירויות ככה יעוטו על המציאה?
מה פתאום? לא. מה פתאום? זה לא... יש לנו ניסיון טוב ולא טוב עם השגרירויות. אבל אנחנו ננסה. נכנס שם למסע המתן.
כתנועה קיבוצית, למה...
זה לא כתנועה, זה לא כתנועה, תראה.
לא.
קודם כל, יש לי כבר 20 קיבוצים, יש 20 קיבוצים שמוכנים כבר להריח לקבל מאות של פליטים. אז הפליטים לא רוצים היום ללכת. הם, אגב, לא מאמינים שזה מה שקרה בראשון אפריל. הם לא רוצים לעזוב מקום, מגורים, עבודה, לימודים של הילדים שלהם. הקיבוצים יכולים היום להתחיל לארגן את כל הדבר הזה? יכולים לתת מקומות דיור. מי ידאג להם לאוכל?
יכולים להנפיק גם מקום עבודה, זה לא כזה רע.
א',
לעשרות...
שמע, נכנסים כל יום 6,000 פלסטינאים לעבוד בבקעת הירדן? אפשר גם אותם להחליף. אבל אתה יודע כמה חתמו עם חברות כוח אדם להביא עובדים זרים לארץ? באלפים? אין בעיה של עבודה. צריך לארגן את זה, זה לא פשוט. אגב, הם מרוכזים בדרום תל אביב, אתה יודע למה? כאן מדינה הורידה אותם שם באוטובוסים, בשכונות החלשות. חשבו שזה יסתדר. לכן הם נמצאים שם. וצריך לעשות מאמץ להוציא אותם מדרום תל אביב. לא ייתכן ריכוז כזה שמשתק את האזור. אז על זה צריך לעבוד במקביל. אבל אני אומר לך שהמסע המתן עם נציגי הממשלה צריך להאריך, יש פה בעיה גם לפליטים, יש כמה מנהיגים מפה ומשם וכל אחד חושב אחרת, יש להם ביום חמישי הזמינו אותי לכנס שהם בכלל בכיוונים שונים, קצת דמיונים, שלא רוצה לחזור את זה, שהם ידברו על זה.
לא, התחיל קצת דמיונות, זה מתחיל לעניין כבר.
שמע, צריך לשבת איתם ולשמוע. הם לא רואים כרגע, הם עדיין לא מרגישים שהם עם הגב על הקיר. יש חלקם שמרגיש, סיפר לך על מעשה התאבדויות. אבל כשזה יקרה, כשזה הכל יתחיל להתממש, הם יסכימו לצאת במקום שבו נמצאים היום, ולהתנזר בכל הארץ. אגב, תשאל אותי, יואל, מה, למה לא לרכז אותם יחד? אתה זוכר שהייתה תוכנית מצדה, מלחמת העולם השנייה, לרכז את כל היהודים על הכרמל.
הכרמל,
כדי להגן עליהם.
מה יהיה עם מלחמת העולם השנייה שכולם מזכירים?
יפה, אנחנו לא הולכים פה, א', אנחנו לא נגד החוק, לא הולכים באלימות, לא הולכים בחוסר סדר. אנחנו מצילים להתפזר בכל הארץ, ועל אחריותם, אנחנו נאפשר להם את קבלת המקום, המגורים לפחות, והם ינהלו את המסע המתן, עם כל מי שנעלו שם, המשטרה תגיע לכל מקום להוציא אותם. אני לא רואה את המשטרה עוברת מבית לבית בכל הארץ, וצדה את הפליטים.
תגיד לי יואל, אתה
זוכר מה שעשו? כשאבא שלי סחב את המעפילים, 600 מטר מהאוניות שהגיעו לחוף, הניח אותם על החוף, עשה תנגלות, סחב אותם על הגב, מה עשו המעפילים שהגיעו לחוף, אתה יודע? חוליות אחרות של הפלמח, כן. לקחו אותם ברחבים, פיזרו אותם בכל הקיבוצים בארץ. למחת המשטרה, למחת המשטרה התחילה לחפש, הגיעה לקיבוץ אחד, והתייאשה.
אז אתה...
עכשיו אני לא אומר, אני לא מוציא למשטרה על קש, אני לא מוציא...
אתה משווה אותנו למנדט הבריטי.
מה פתאום? אני רק אספר לך, לא משווה, שום אופן לא. לא, אני לא משווה, מה איתך? אני רק מספר לך על מצבים, נואשים, שבזמנים מטורפים יש מקומות לרעיונות מטורפים, ואנחנו הולכים להיקלע למצב מטורף, להוציא אנשים לעלות אותם על מטוס, כשסכנה לחייהם, כשההסכם עם המדינה השלישית לא ידוע לאף אחד, כשיש להם רק כסף בכיס, כשהם ינחתו, ייקחו מהם את הכסף, או לחילופין להיכנס לכלא בתנאים של כלא, מה אתה חושב שנשאר לאנשים לעשות? מה הם? הם לקחו משהו ממישהו? מה קרה לנו?
תגיד לי, איך אתה...
מה קרה לנו?
אני רוצה, יואל, שנייה, בוא תן לי גם להשחיל ככה שאלה כמו
שואלים. בבקשה,
תגיד לי, איך אתה רואה את כל העניין הזה שניצולי שואה משתמשים בעצם בניצולי שואה לצורך הקמפיין הזה?
לא טוב, לא טוב, לא טוב, אני לא הזכרתי לך, לא טוב, לא טוב, לא טוב. מה שכן ההיסטוריה, ההוויה קובעת את התודעה. ואנשים שחיו אז, ניצולי שואה, והרגישו את הדברים האלו, הם מביאים את דעתם. אני שמעתי, אבל אתם לא שמעתם לי מילה אחת על השואה. שמעתם לי דוגמאות מההיסטוריה, איך התנהלו, מה עשינו אנחנו כדי להתמודד, אנחנו כיהודים, להתמודד עם מצבים של, של משטרת גירוש.
תגיד לי...
אני עכשיו משחזר את מסע אקסודוס, 70 שנה למסע אקסודוס, עם אנשים צעירים. אנחנו יודעים את כל הדברים האלו, אבל אני לא משתמש בזה.
תאמר לי...
אני אומר לך שפזר...
איך אתה מסתדר עם הנתון הזה שכאשר באו כ-6,000 מתוך הפליטים, מסתננים, איך שלא יקראו לזה כל אחד ותפיסת עולמו, כאשר הגיעו 6,000 וביקשו מעמד של מאגרי עבודה, או פליטים, של פליטים, סליחה, הם קיבלו, רק 11 מהם קיבלו מעמד כזה אחרי בדיקה של הרשויות. כל השאר הם בסטטוסים מאוד מאוד בעייתיים.
שמע, מדינת ישראל, לפי דעתי, לא ארוכה, לא יכולה, המדדים לא ברורים לאף אחד, על פי מה לאשר. אם 6,000 איש פנו, ורק ל-11 אישרו, אז משהו פה לא ברור ולא ידוע. אפילו עורכי דין, ואתה יודע מה, פתאום גיליתי, שמעתי ביום שישי, על עשרות עורכי דין שעובדים איתם, שמייעצים הם וכדומה, לנסות את כל הנושא של, של הניירת.
למרות זאת רק
נכון, נכון. אני לא בא בטענות לאף אחד. אני חושב שמדינת ישראל צריכה רגע אחד לעשות חושבים. רגע אחד לעשות חושבים. זה נשמע משהו מהסרטים. לקחת 35,000 איש. אני אישית, אגב, אני לא מאמין שזה יקרה. לא מאמין שזה יקרה. לכן זה גם נותן לי כוח להכין תוכניות כאלו שזה נשמע לך כמו מסרטים, אבל ייתכן מאוד, וזה בסוף היא התוכנית היחידה האפשרית.
ככה בתנועה הקיבוצית, כמו שאתה מכיר אותה, אתה מריח את השטח, כולם מגויסים למשימה הזאת?
תשמע, אין דבר כזה עמדה אחת, התנועה הקיבוצית לא אחת דיון של בפורומים ממוסדים, נבחרים וכדומה, והחליטה כך וכך. התנועה הקיבוצית פנתה לממשלת ישראל לבדוק היטב היטב את הנושא הזה שדיברנו עכשיו עליו לאחרונה, מה הם המדדים ואיך וכיצד קורה מקרה כזה שפונים אנשים ולא מקבלים תשובות. אז זה דבר אחד. אתה מכיר אותי, אני לא איש של מחאות והצרות, אני איש מאוד מאוד מעשי, ולפעמים חצי מדינה חוששת, כי מה שאני חולם בלילה בבוקר אני קם ועושה, וזה לא פשוט.
טוב, רגע,
ואז התעתה הזאת שאני מציע, שקצת יוצאת דופן, כולל הרי המקלט בשגרויות ובאוניברסיטאות, כל מטרתם לא להפר את החוקים, אלא לגרום לכך שיבין שמוכרח להיות פה מצא ומתן על השולחן בין אנשים כמו שצריך, לא בין ציידים לניצודים. היום זה לא מתנהל בכלל. היום יש תחושה של מי שהולך לצוד ומי שצריך להיות ניצוד. וצריך להבין שיש פה משהו.
יואל, היעד הוא לכפות על הממשלה מסע ומתן שלטעם.
יפה.
עדיין לא התקיים.
נכון.
יואל, מה?
רגע, ולכן יש המון ארגונים שעוברים מדלת לדלת אל אזרחים וקוראים להם תשמיעו את כולכם. ואני אומר לך שתוך שבוע, שבועיים, אם לא ישתנו הדברים, תהיה פה כל זעקה גדול מאוד. אני כרגע עוסק בתוכנית שיש בה יותר משמעות כרגע ארגונית, אבל אני מקווה שלא יצטרכו בכלל להפעיל אותה. זה יהיה מצב מאוד לא סימפטי אם פתאום ביום אחד נראה את כל הפליטים מתפזרים. אי אפשר למנוע מהם להתפזר, יצטרכו רק לאסוף אותם.
יואל, אני חייב רק להעיר הערה אחת,
בבקשה.
במשך כמה שנים אנחנו מלווים את הבעיה הזאת, ואתה עצמך ציינת את הצורך לפתור את הבעיה של דרום תל אביב. כל אותם זועקים, סופרים, טייסים, עכשיו גם קיבוצניקים אני מכניס לתוך החבילה הזאת, כולם שתקו ולא הזמינו אף אחד אליו הביתה, נתנו לאנשי דרום תל אביב להתפלש בביצה התובענית הזאת, פתאום עכשיו כולם צועקים ומייצרים כותרות בתקשורת. זה מאוד בעייתי הדבר הזה.
תצדק. אני רק רוצה לך שנכון לבוקר, טייסים ירדנים, שים לב, מצטרפים, זה אמנם לא בכל רם, זה עוד מעט יפורסם, מצטרפים לטייסים ישראלים, מלאן, שאומרים שהם לא יטיסו.
נו, שירדנים מצטרפים לטייסים שמתנגדים לממשלת ישראל, נו, זה לא...
לא ממשלת ישראל, לגירוש, לגירוש.
אז כשהיה גירוש מגוש קטיף, וגם זה נעשה על ידי ממשלת ישראל, לא אהבת את ההגדרה גירוש, נכון? אז בוא נאמר ככה, גירוש, או סילוק, או קליעה, או העברה, זה עניין של תפיסת עולם. יש כאן כמה גישות להתייחס לעניין הזה.
אני יכול להסכים איתך.
יואל מרשק, תודה רבה לך, כל טוב.
כל טוב.
שלום, ביי. שלום.